שלישי, י"ט בכסלו תשס"ט. זהו התאריך שבו סופח הגולן למדינת ישראל באופן רשמי, ולכן אז באותה שנה, אני זוכר, בישיבת מרכז הרב אמרנו מזמורי הודיה לכבוד יום סיפוח הגולן. מה עוד קרה? אה, כן? אה, נכון, גם הנוער הזקן. טוב. מה?
מה? סופח צבאית?
לא, 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 לא. סופח פוליטית. זאת אומרת, מדינית. כלומר, עד אז זה היה שטח ללא ריבונות ישראלית, כבוש. אחר כך הכנסת קבעה שזה הופך להיות של מדינת ישראל. ואז החוק הישראלי, החלת החוק הריבוני, החוק הישראלי על רמת הגולן. במלחמה זה היה בששת הימים, זה היה תאריך אחר בשנה. הרי מתי נכבש הגולן? לא זוכר. האם שמעת על הדבר הזה, מלחמת ששת הימים? שמעת. מה קרה במלחמת ששת הימים? מה כבשו? הגדילו את המדינה פי ארבע. איך? כבשו את. יפה. יפה. סיני, יהודה ושומרון והגולן. אם סגן, אתה כן יודע. מתי זה יום ירושלים? כ"ח ביער. מתי זה יער? זה לא בכסלו, זה בטוח. נכון? אם כן, כיבוש הגולן נעשה באיזה חודש? יער, יפה. אז אם כן, זה... אז אתה כן יודע. זה פשוט לעשות.
אחד יודע. שאלה אחת. כמה זמן נמשכה מלחמה?
כמה זמן נמשכה מלחמת ששת הימים? זו שאלה קשה מדי. אגב, להזכיר... אז איזה דברים קרו את בי"ט בכסלו? אתה אומר, כן, שוחרר האדמו"ר הזקן מבית האסורים. מה עוד? זה ההילולה של הרב... דוב בר ממזריץ', המגיד ממזריץ', כן, שהיה רבו של בעל התניא ותלמידו של הבעל שם טוב. מה עוד? יום הולדת של הבן. מזל טוב, מזל טוב. כן, אתה לא הבאת איזה כיבוד, משהו? עכשיו, עוד משהו קרה ביותר בכסלו, ושאלות ותשובות מן השמיים. לרבי יעקב ממרוויש. כן. יש, בדרך כלל, כשהוא מביא את התשובות, הוא לא כותב באיזה תאריך זה קרה. יש רק שני מקומות שהוא מביא.
הוא נשאל בגימל כסלו.
לא, לא גימל. היה איזה תאריך אחר.
גימל משהו.
וביוטט בכסלו. הוא שאל את השאלה, וקיבל את התשובה, וכתוב שמה, היום הוא יום גדול, וזה יום שמחה וכו'. זאת אומרת שכבר, בימי בעלי התוספות, היה מקובל שיוטט בכסלו הוא יום גדול. ובית היה מקובל במספר מחוזות ברוסיה ופולין, שבי"ט בכסלו לא אומרים את החנון עוד לפני שהייתה החסידות. כן. ואם אני רוצה להיות קצת אפיקורסי, נאמר ככה, יכול להיות שבכלל מישהו כתב דרוש על חנוכה. הוא הסביר שחנוכה זה היום טוב של חודש כסלו. הוא כתב י"ט יום טוב בכסלו, ומזה נעשה שיד כסלו זה יום טוב. מה? כן, כן, אני שברתי את זה, כן, כן, בדיוק.
יכול להיות מכוח זה, אז נולד מהתאריך,
ובאותו תאריך, זה אומר שמכוח זה קראו אחר כך כל המאורעות, בעצם. אבל כזכור, י"ט בכסלו הוא יום גדול, כי זה יום החלת הריבונות הישראלית על רמת הגולן. חוץ מזה, אנחנו לומדים עכשיו... מה? רבי יעקב ממרוויש, כן, זה היה בעל שאלות ותשובות מן השמיים. מה זאת אומרת?
השם של הספר שלו נקרא משהו...
לא, לא, הספר נקרא שו"ת מן השמיים. ומה עוד רציתי לומר? שאנחנו לומדים אורות. אנחנו באורות התחייה. עמוד סמך וב. עמוד סמ"ו, ואנחנו בפסקה י"ד. עוד דבר אחרון בקשר לי"ט בכסלו. השואל מכנה את עצמו ציוייני. שלום כבוד הרב, מדוע אין אומרים הלל עם ברכה היום אם ממשלת ישראל עשתה מעשה כזה? זה לבד ראוי להלל גדול, לא רק הלל רגיל. כי בממשלת ישראל יושבים שפני.
שפני.
שפני. טוב. תראה, הלל, יש הגדרות מתי, באיזה מצבים אומרים הלל. אז בהחלט יש מקום לחגיגה על מאורע גדול, אבל לא כל דבר מציג גם הלל. למשל, אתה תסתכל בספר מגילת תענית. שם יש רשימה של כל מיני ימים טובים שהיו נהוגים בימי בית שני. על כל ניצחון של החשמונאים, על כל התפתחות חיובית במדינה החשמונאית, היו עושים יום טוב. אבל לא אומרים הלל. הלל אמור רק על חנוכה. כשיש יציאה מעבדות לחירות, כלומר לעצמאות מדינית, אז אומרים הלל. אבל סתם ככה, על כל נס, על כל דבר טוב, לא אומרים הלל, אבל עושים יום טוב. אז מה עם יום ירושלים? אז הגמרא במגילה אומרת, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. כלומר שיש סכנה של השמדה של האומה או של המדינה, אז ודאי שגם כן צריך להגיד הלל מדין קל וחומר. אבל עיקר היסוד של ההלל זה על יציאה מעבדות לחירות. מלחמת יום הכיפורים, אז באמת מועצת הרבנות הראשית ישבה אז, ודנה בדבר הזה. והם החליטו שלמרות שהיה מן הראוי לקבוע הלל, כי הרי אז המדינה ניצלה מהשמדה ממש, אבל מאחר והעם היה בדיכאון מהסיפור הזה, ולא חש את השמחה של הניצחון, אז הם אמרו שיכוונו בהלל של יום העצמאות על ההצלה של יום הכיפורים. ובאותה שנה מועצת הרבנות הודיע שמכאן ואילך מברכים על ההלל ביום העצמאות. כן? וגם הרב עובדיה יוסף באותם הימים פרסם לברך על ההלל ביום העצמאות וחזר בו אחרי 3 ימים. בסדר? טוב. איפה היינו? כן, אז רק... כן, מה? זה לא הנושא כעת. עכשיו, לגבי החסידות, רק רציתי להעיר איזה הערה נוספת, י"ט בכסלו זה שבוע לפני חג החנוכה. חג החנוכה זה הצלה של הכלל. היציאה של האדמו"ר הזקן מהכלא זה הצלה של הפרט. וזה כהפרש שיש בין החסידות לתורת ארץ ישראל. שהחסידות מעלה על נס את הערך של היהודי הפרטי, ותורת ארץ ישראל את הערך של נשמת הכלל.
אולי יצילו את הפרט ביוטט, כדי שיציל את הכלל
בקפה. שאלה קטנה. מי היה רבו של הבעל שם טוב?
המגיד.
איך יכול להיות שתלמיד הוא גם רב שלו? זה לא יכול להיות.
לא היה לו רב
לבעל שם טוב? אין דבר כזה. רב... תמיד זה מי שיש לו רב, הרי הרבנים נקראים תלמידי חכמים, כלומר תלמידיהם של חכמים שקדמו להם. אז מי היה רבו של הבעל שם טוב? יש כמה מקומות שהוא כותב רבי. כן? אז מי זה היה? לא יודעים. המגיד ממזריץ' שהיה רבו של בעל התניא, ותלמידו של הבעל שם טוב. קשה לומר שאדם שהוא תלמיד של הבעל שם טוב, יהיה גם רבו של הבעל שם טוב, כפי שהערתי לפני דקה ורבע. אז אם כך, מי היה רבו של הבעל שם טוב? בואי נפלו אליו. מה? לא יודעים? אני אגיד לכם. אני אגיד לכם.
אחיה
השילוני. יפה. אתה כן יודע אם ככה. אחיה השילוני. למה הייתי צריך כזה למתוח עד שתגיד? כן. אחיה השילוני. מה? כן, מהתנך, כן. הנביא הזה. איך הוא הגיע? קטן עלינו. השאלה היא אחרת. מדוע דווקא מאחיה השילוני הוא הלך ללמוד? למה שלא ילמד, אני יודע, מדוד המלך, ממשה רבנו, מרבי עקיבא, למה מרבי שמעון בר יוחאי? מה הוא הלך דווקא ללמוד מאחיה השילוני? מאיפה היה אחיה השילוני? משילו, איך אתה יודע? כי הוא השילוני, אז הוא שילוני, אז הוא משילו. כן, אז הוא היה משילו. צריך פשוט לעשות אחד ועוד אחד, זה כמו מתי שוחרר הגולן, כן? זה צריך לעשות, קצת להפעיל טוב. אחיה השילוני היה משילו. מה היה המפעל של אחיה השילוני בחייו? מה הדבר שהוא עשה? המשמעותי, המרכזי. קראתם, יש ספר אגב שאני ממליץ לקרוא ככה בשעות הפנאי, מקווה שזה לא ביטול תורה, קוראים לזה תנ"ך. המלצה. כן, תקראו את התנ"ך. הרי התנ"ך זה הספר של היהודים, ומי שבקי בו יותר זה הנוצרים. חבל. כן? זה בושה וחרפה שנוצרי בא, מדבר איתך על כל מיני דברים שכתובים בתנ"ך שלך ואתה לא יודע. אז מומלץ לקרוא את התנ"ך. בתנ"ך יש ספר שקוראים לו ספר מלכים. שם מסופר שאחיה השילוני נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לקרוע את הממלכה של שלמה המלך. והוא זה שבעצם אמר לירובעם, ציווה על ירובעם, להקים ממלכה נבדלת בצפון המדינה, בצפון ארץ ישראל, ואז ממלכת ישראל התחלקה לשניים, ממלכת ישראל בצפון, ממלכת יהודה בדרום. מה הייתה הבירה של ממלכת יהודה? מה הבירה של ממלכת יהודה?
ירושלים.
יפה. מה הייתה הבירה של ממלכת ישראל?
שומרון.
לימים היה שומרון. בהתחלה הוא שומרון, אבל בסוף זה היה העיר שומרון, שהוקמה על ידי עומרי, מלך ישראל. עכשיו, הדבר הזה גרם כדי להתנתק מירושלים שבה המקדש. מה עשה ירובעם? הקים את העגלים. כלומר, היינו, עשה פולחן מתחרה אלטרנטיבי לפולחן של בית השם בירושלים. אמת? יפה. עכשיו, מי נשלח כדי לעשות את כל הבלגן הזה? אחיה השילוני. למה דווקא נביא משילו? כי שילו מתוסכלת. יש תסכול לעיר שילו. מה התסכול? המשכן היה בשילו והוא עתק לירושלים, אז הצריבה הזאת נשארה בנפש השילונית. עכשיו, מה זה אומר? שבשילו מה התברר? שיש קדושה גם מחוץ לירושלים, יש קדושה בטבע. מה זה החסידות? שיש קדושה גם מחוץ לבית המדרש, אצל כל יהודי ויהודי, אצל היהודי הפשוט, גם בטבע. אז אם כן, מי הוא רבו של הבעל שם טוב? אחיה השילוני, מה שהיה לו הוכיח. טוב, ההפרדה של הפרט והכלל, מה שאין כן חנוכה, שזה חג של ירושלים, של המקדש. זה בדיוק ההקבלה. יד כסלב לעומת כ"ה בכסלב. ההפרדה של הפרט והכלל לא קשורה למעבר בין הנביאים לחכמים, שמאז המעבר לתקופת החכמים, אנו מסתכלים יותר על הפרט. אחר. כדבריך כן הוא. טוב, אחרי כל ההקדמות המרובות האלה, אנחנו ניגשים אל הספר אורות. אורות באורות התחייה, פרק י"ד, עמוד ס"ו. שריד קטן מדבר גדול, הוא יותר יקר ומעולה מדבר קטן שלם. כן, אם אתה צריך לבחור בחתיכה קטנה מלוחות הברית, כן, כלומר, הלוחות הרי נשברו. זה יקר מכל יקר. כן, גרגיר, חצץ מהלוחות הראשונים, זה דבר יקר מאוד. לעומת ספר תורה שלם מבית הכנסת, בסדר, זה דבר שלם, אבל קטן. לעומת הלוחות. לכן שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. זה גם ההיגיון מאחורי המושג של חכם עדיף מנביא, שהרי החכם הוא רסיס מנשמת משה. מה שאין כן הנביאים זה משה בהקטנה, משה שלם בהקטנה. יפה. ניצוץ אחד מאור חיי האבות, מקדושתם וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם ההולך והאור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל, ועמו יחד את העולם כולו על פי סדר והדרגה, הוא נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ועירה, תורה ומצווה, של ההמשך המועתק מספיחי ספיחים של בנים, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. הבנתם?
לא.
כי אם הייתם, נכון, לא. כי אם הייתם מבינים, הייתם מזדעקים. מה שאומר כאן הרב, הוא משפט מזעזע עמוקות. לפי הרב, מאיפה באה התנועה הציונית? מה המקור של התנועה הזאת? הציונית החילונית. לפי הרב, התנועה הציונית החילונית משתלשלת מחיי האבות. כן? כלומר, על מה הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות? על ארץ ישראל, לא על התורה, נכון? כלומר, זה והאבות הם ענקים פי כמה וכמה מהבנים. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה זה שיחתן? מה זה שיחה? שיחה זה שטויות. כן? כלומר, איך אומרים חז"ל? כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. נכון? מאכילין אותו גחלי רתמים. כלומר, שיחה זה דברים של מה בכך, דברים מטופשים כאלה. אלן, מה נשמענו? מה אתה אומר, אה? איזה מזג אוויר, וואלה. כן? זה דברי שיחה. כן? לעומת זה, דברי תורה, זה דברים רציניים. אז מה דעת השולחן ערוך, ומה אומר הרמ"א, ומה אנחנו נפסוק הלכה למעשה? זה דברי תורה. אם כן, יש שיחתן של עבדי אבות. האבות, כשהם מדברים, כשהם מתעסקים בענייני העולם הזה, הייתי אומר, בחיים הטבעיים, הנורמליים של החיים, הדבר הזה הוא במעלה עליונה פי כמה וכמה מהתורה שאנחנו בני ישראל מעבירים מדור לדור. בסדר? יוצא לפי זה שמה מחזיק את היהדות בגלות לאורך אלפי שנים? תורתן של בנים, בית המדרש. בית המדרש הוא המוקד החי המחיה את היהדות של הגולה. מאיפה הציונות החילונית שואבת? משיחתן של עבדי אבות. אז מה יותר גדול?
שאפה.
אה?
שאפה, לא?
שאפה.
הציונות שאפה אולי.
לא, הציונות לא שאפה, היא התנוצצות של. זה מה שאומר כאן הרב. בואו נראה עוד פעם. שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם. ניצוץ, הנה הוא קורא לזה ניצוץ. בסדר? ניצוץ אחד מאור חיי האבות. מקדושתם וגבורת אלוהים העליונה שבגדולתם. ההולך והאור, כלומר שמתגלה, באחרית הימים, כלומר עכשיו, להשיב לתחיית עולמים את ישראל, ציונות, ועמו יחד את העולם כולו. איך? בגלל שגאולת ישראל תביא לתחייה תרבותית ורוחנית של העולם כולו, על פי סדר והדרגה, לא מיד, אלא לאט לאט. הוא נעלה, אותו שריד, אותו ניצוץ, כן? אותה ציונות חילונית, נעלה ונשגב מכל הקדושה הגלויה שבתוכן של אמונה ויראה, תורה ומצווה, הדתיות של ההמשך המועתק, כלומר העברת התורה מספיחי ספיחים של בנים, תורה שעוברת מדור לדור, תנאים, אמוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, כי יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. אתם מבינים מה שאמר הרב קוק עכשיו? מזעזע או לא? כן, אוקיי, בסדר. בבקשה.
למה אתה אומר דווקא שזה ציונות חילונית? הציונות דתית יכולה לזרום באותו כיוון.
הציונות הדתית גם יכולה לזרום באותו כיוון. נכון. אבל לא הולך לה. זאת אומרת, היא נגררת אל הציונות החילונית ומתלהבת מזה, בעקבות היוזמה הברורה וחסרת המעצורים של הציונות החילונית. מה שאין כן הציונות הדתית שיש לה כל הזמן עקבות. אני אסביר לך למשל לדוגמה. בזמנו הייתה הצעת אוגנדה. שמעת על זה? מי תמך בזה בהסתדרות הציונית? הרצל והמזרחי. מי התנגד? החילונים. עכשיו, מדוע החילונים התנגדו? החילונים אמרו, אם אתם לוקחים מאיתנו את ארץ ישראל, אין לנו כלום. אז אנחנו לא נוותר על ארץ ישראל. לעומת זה הדתיים אמרו, ארץ ישראל, זה טוב. אי אפשר להשיג, לא נורא, יש לנו תורה. כלומר, יש לנו עם מה להזדהות. יוצא לפי זה שההתמסרות של הדתיים לציונות, גם כשהיא מתוך אמונה אמיתית, איננה יכולה להיות בכל מלוא האנרגיה שיש לציונות חילונית. מובן?
הרצל היה חילוני.
מה? הרצל היה חילוני, כן. בסדר, אבל הוא כאדם יחיד יכול לנקוט עמדה כזאת. כן, מה שאין, כן, כתנועה, החילונים התנגדו. כן.
היום אתה רואה מה שונה. כל האנשים שקופים לך,
שתשבים בכל מיני... אתה אומר, היום זה השתנה, נכון. היום זה השתנה. אנחנו מדברים על נקודת המוצא. ההתחלה. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שהניצוץ של הציונות הוא ניצוץ, כמו במה שעשו בגדם, הוא ניצוץ חלקי של דבר גדול, והתורה שהייתה בגלות היא תורה קטנה.
נכון. דבר שלם קטן, נכון.
קשה להגיד שהתורה של הגלות היא תורה קטנה.
למה קשה לומר שהתורה של הגלות הייתה תורה קטנה? הרי הגמרא בעצמה אומרת את זה. במחשכים מושיבני כמתי העולם, זה תלמוד בבלי. כך כתוב בתלמוד הבבלי. בסדר? כלומר, ודאי, התורה היא קטנה בגלות, אין מה לעשות. הרי, מה היצירה התורנית בגלות, תגיד לי? הפוסקים, נכון? אתה תמיד לומר, גדולי הפוסקים. מה זה פוסק? מה זה פוסק? זה מי ש... כן, זה מי שמעתיק בעצם. מישהו כבר חשב לפניו. הוא רק פשוט מעלה על הכתב, מחדש, מה שכבר אמרו לפניו. לכן אין פה התפתחות. הפוסק הוא רק סך הכל אומר מה שאחרים אמרו. הוא מעתיק. זה ספיחי ספיחים. מה?
התלמוד יצא מהגלות.
התלמוד בא מהגלות, נכון. זה הערה קטנה. מה זה התלמוד? זה בתוך הבוץ של הגלות מנסים איכשהו להסיק מסקנות אנליטיות מתוך מה שכתוב במשנה. והמשנה מה מקורה? מאיפה היא? מארץ ישראל. כן? כלומר, ההערה האחרונה של ארץ ישראל זה הגדלות של רבי יהודה הנשיא, שהוא הציל ברגע האחרון, כשהוא ראה שהגלות מתחילה להתעמק, הוא עשה את היצירה הארץ ישראלית הגדולה האחרונה, ומסר את זה לגלות. כן.
אבל אי אפשר לשאול מה יותר חשוב. מה יותר חשוב?
תודה.
אי אפשר לשאול מה יותר חשוב? שיחתם של עבדי אבות או...
למה אי אפשר לשאול מה יותר חשוב עם שיחתם של עבדי אבות או אותם שבטים? כשהגמרא עושה את זה. הגמרא אומרת, יפה.
כי כביכול, זה כמו להגיד, מה יותר חשוב, המנוע או הרכב? עם שתי המצבים אפשר לנסוע. הרכב לבד או עם מנוע?
זה נכון שאי אפשר לנסוע בלי מנוע, וזה נכון שמנוע בלי רכב זה לא עובד. ולכן צריך גם שיחתן של עבדי אבות, גם תורתן של בנים. יחד עם זה, הגמרא חושבת שהיא יכולה להגיד מה יותר יפה.
בלי שיחתן של עבדי אבות.
אבל ריה, איך אתה מבין את דברי הגמרא? אני הבנתי מה שאתה אומר. עכשיו בואו ננסה להבין את דברי הגמרא. שהגמרא אמרה יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מה היא התכוונה? היא בכל זאת אמרה שיש פה איזשהו דירוג, לא?
אף אחד מהגורמים לא היה
שורד. מה שאתה אומר אני מבין, אבל אני רוצה להבין עכשיו מדוע הגמרא כן אומרת יפה שיחתן מתורתן.
היא בעצם הרעה מה חשוב יותר.
כלומר היא רוצה להראות מה יותר חשוב.
זה מה שאני אומר, אפשר להגיד
אפשר, הגמרא אומרת מה יותר חשוב. כלומר אני אשאל אותך שאלה, אם היה צריך לוותר על אחד מהם, על מה היית מוותר? על שיחתן של עבדי אבות או על תורתן של בנים?
לא משנה על מה הייתי מוותר, זה לא יהיה סורי דבר.
אז אני אגיד לך.
להישאר בגלות לנצח אי אפשר בסוף להם
נופלים,
או בעצם...
כלומר, אני אשאל את זה יותר פשוט. עם ישראל בלי תורה או תורה בלי עם ישראל? מה יותר חשוב? מה יותר טוב?
עם ישראל בלי תורה.
התשובה היא, עם ישראל בלי תורה.
יש בו רומז,
על בעניין... אתה הייתי? עם ישראל בלי תורה... יותר חשוב, מאשר תורה בלי עם ישראל. אגב, יש לנו דבר כזה, תורה בלי עם ישראל, קוראים לזה נצרות. נכון? הנצרות עשתה את זה. לקחה את התורה, את התנך, מחקה את עם ישראל. נכון? מה עשה משה רבנו? שבר את התורה כדי להציל את עם ישראל. יש משהו שמצא עושה שם. כן, בבקשה.
מה המילה הספציפית שהרב... מדייק מילה שמדובר פה על
מאיפה אני מדייק שמדובר על הציונות החילונית? לא. אתה שאלת אותי, אני גם רוצה לענות. כן. הוא אומר ככה, ההולך והאור באחרית הימים להשיב לתחיית עולמים את ישראל. מהו הדבר שבאחרית הימים משיב לתחיית עולמים את ישראל? שורה שלישית, אתה איתי? אם לא הציונות, החילונית. בסדר. כלומר, הרב לא מדבר באופן תיאורטי באוויר, הרב מדבר על מאורעות שהוא צופה בהם, שהוא רואה אותם. כן?
אז יש לי קצת בעיה
עם העניין
של...
לציין גם שהציונות החילונית רצתה לממש את הזיקה הנצחית בין עם ישראל לארץ ישראל, בלי קשר ליהדות הרבנית. זה מעניין הדבר הזה. בכל זאת אומר משהו. למשל, היה יהודי אחד, מסובך, אני מסכים, בשם בן גוריון, דוד בן גוריון, הוא רצה שהחל מדרגה מסוימת בצהל, ואילך יקבלו שמות עבריים, כן? יחליפו את שמות המשפחה, לשמות עבריים. ככה עד היום הזה מקובל בצהל, שבדרך כלל כשאתה מגיע לאיזו דרגה מסוימת, אתה מקבל שם משפחה עברי. אבל, מה?
זה נעצר בשלב כלשהו, כי קשר אלוהים יכולים לעשות את זה.
כן, האלוף קפלינסקי למשל לא שינה. אבל הייתה מגמה כזאת של בן גוריון. עכשיו, מה שמעניין, מה זה שם עברי לדידו? הוא הסביר, זה היה ויכוח בכנסת על הדבר הזה. מה שם עברי? זה רק מתקופת בית ראשון, לא ימי בית שני ואילך. כלומר, כי בימי בית שני ואילך התחילה היהדות הרבנית, שאותה הוא לא רוצה, שהוא שונא אותה. אבל היהדות התנכית, עם זה הוא מזדהה. מבחינת שיחתן של עבדי אבות. כן? טוב, כן, אני אסר על הקול שלי, הייתי צריך לצעוק על הבן שלי היום שיצא לטיול כבר. זה הלך לי הכל, כן.
בעניין יפה שיחתנו, גדול תלמוד ומעשה,
כן.
או עדיף. אז אני חושב שיש לי בעיה כשאני אומר יפה, שאני יכול לבטל אחד. דווקא ביפה חז"ל מאוד מדייקים שקיום של שניהם...
לא הדברתי מהפירוש המילה יפה. כשאומרים יפה, למה מתכוונים?
יפה. אני חושב שיש העדפה, אבל חשוב שיהיה גם את השני.
אבל השאלה, מה פירוש המילה יפה?
יפה זה מתאים.
לא.
יפה זה מתאים לך.
לא.
יפה לך.
תן לי לענות. יפה פירושו יעיל, אצל חז"ל. כמו שאתה אומר, מה כוח בדין יפה? ייפוי כוח. שאתה מייפה כוחו של מישהו, הכוונת שאתה מעניק לו את הסמכות. יפה שיחתן, כלומר היא יותר יעילה מתורתן של בנים. זה הכוונה. יפה כוחה.
אוקיי, אבל היא מחשיבה גם את השני.
מתורתם של בנים, נכון. מה זה מתורתם? סימן שיש תורתם של בנים. ודאי, ודאי, ודאי.
ובגדול,
הרב, אם
זה לא סטייה מהנושא, גדול מה?
גדול מה, אני לא יודע. זה לא הנושא. הושטת לי את ה... טוב.
השיחה היא בעצם... השיחה עצמה היא הציונות
השונית? כן. כלומר, הוויית החול. כן, למשל, כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה. כן? באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גהינם. זה מגיע רחוק, כן? מה זה אל תרבה שיחה עם האישה? יש פירוש נפלא של הרב שמשון רפאל הירש בזה. הוא אומר, שיחה, כפי שאמרנו, זה דברים של מה בכך. עכשיו, אז על מה האדם צריך לדבר עם אשתו? או דברים חשובים, זה לא נקרא שיחה. או דברי שיחה. עכשיו, אם סתם אדם, על מה אני צריך לדבר? על דברי חוכמה, דברים טובים. עם אישה, עם אשתו של אדם, אדם צריך לדבר גם שטויות. למה? כי בלי שטויות אין אהבה. ולכן היה מקום לחשוב שצריך להרבות שיחה עם האישה, לא רק דברים חשובים, דברים של טעם, דברים עמוקים, אלא להרבות שיחה. לכן אמר לא, אל תרבה שיחה, שהעיקר יהיה בדברי חוכמה, ומעט בשיחה. ולכן כתוב, באשתו אמרו, כי דווקא באשתו שיש מקום לחשוב שצריך להרבות, שם אמרו לך להמעיט. מובן? אבל בלי שטויות בכלל, אין אהבה. זה כמו שאמרו אחד מ-48 דרכים שהתורה, תודה רבה, יעבדוך עמים, אחד מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם, זה במיעוט שיחה, נכון? כתוב. אז למה לא אמרו בביטול שיחה, שלא יהיה שיחה בכלל? כי אפשר לחיות ככה. צריך קצת, מיעוט, צריך קצת. המעט שיחה הזה, גם זה מהדרכים שהתורה נקנית בהם. טוב. כן. גם בעבודת השם צריך קצת שטויות, כן. כן. יש בגמרא, על, בירושלמי, אני חושב, על אחד המוראים שהיה עושה שטויות לפני חתן וקלה. היה רוקד עם הדסים. היה לו כל מיני תעלולים וכו'. וכשהוא מת, אז היה לפניו עמוד של אש ליד מיטתו. והגמרא אומרת שהתופעה הזאת קורית רק לאחד או שניים בדור. כלומר, ממש לענקי האומה רואים את הדבר הזה, אבל לא סתם לבן אדם. ואף על פי שהוא התנית חכם, הוא לא היה גדולי, מגדולי הדור. השאלת הגמרא, איך הוא זכה לזה שהיה עמוד אש ליד מיטתו? הם אומרים, זה בזכות שטותו. בגלל הדבר הזה שהוא עושה לפני חתן וקלה.
מה שטות בזה? זה מצווה לשמח.
כן, אבל איזה מין שמחה אתה עושה? זה לא שמחה, אני יודע, זה לא מוזיקה קלאסית. לא, סליחה, זה לא מוזיקה קלאסית. זה כל מיני קשקושים. ראית כל מיני קשקושים שעושים לחתן וקלה? אז זה שטויות. השטויות האלה הם חלק עבודת השם, כן? טוב. מה?
לא,
בשיחה. ושיחה זו היא מחיה דור אחרון. באהבה מסותרת. בה מתגלה התוכן הכביר של זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כן, כלומר שהגאולה נעשית לא מכוח הבחירה של בני ישראל, כלומר לא מכוח תורה ומצוות ומעשים טובים, אלא למען שמו, מצד הסגולה. למען שמו באהבה. מאיפה בא הביטוי הזה למען שמו? כתוב קודם כל בתפילה. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו. אבל מאיפה מחברי התפילה לקחו את הביטוי הזה שהגאולה היא למען שמו. לקחו את זה מספר יחזקאל, לא? כתוב בספר יחזקאל.
לא למענכם אני עושה.
כן, לא למענכם אני עושה, נאום השם. כי אם למען שמי הגדול, המחולל בגויים, בושו ויקלמו בית ישראל. יש שם ביטוי כזה חריף, שלנו לא מגיע. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול להמשיך את חילול השם, אז למען שמו הוא גואל אותם.
יש בגמרא שבמועד קטן שאומרים, לא בזכות איטליה אלא במזל איטליה, זה גם בעצם המזל הזה.
לא, זה משהו אחר, משהו אחר. לא, מזל איטליה זה משהו אחר. נדחים הם האורות הקלושים, שרגה בתיהר. החוצפה מגרשת אותם, ובתוכה רוח השם נוססת. הבנתם מה שהוא אומר? לא הבנתם. כי אם הייתם מבינים, הייתם מזדעזים. אבל נקרא עוד פעם. מה הם האורים הקלושים? האורים הקלושים זה הדתיות הנמוכה. כלומר, החוויה הדתית בקטנותה. מה שנקרא יידישקייט. פרוסט פרומקייט. כן, שתבח שם עולד. כן? נדחים הם האורים הקלושים.
לא.
הדתיות. הדתיות בתפיסתה, כפי שהוא עברה מדור לדור, הלכה והתקטנה. נהייתה סך הכל זמירות שבת מסביב לחתיכת הרינג. לא, זה המסורת. לא המסורת, כן, זה המסורת. המסורת הדתית קיבלה צורה קטנה. של עסקנות זולה ודברים כאלה. במקום להיות השקפה של תיקון העולם כולו. שזה בעצם הייתה תוכניתו של אברהם אבינו. כן? הדבר הזה הלך לאיבוד. והתכנס בתוך סעודה שלישית של שבת. עם כמה וורטים. כן? אז הדבר הזה נדחה. נדחים הם ההורים הקלושים. שרגה בתיהר. ואז ממילא, מי מגרש?
שרגה?
מה זה שרגה? נר או אבוקה, טהרה מה זה? בצהריים. כן, כלומר אתה מדליק אבוקה בצהריים, אף אחד לא רואה. למה? כי האור של השמש כל כך גדול, שהאורות האלה הם חסרי משמעות. אז מה האור הגדול? החוצפה. החוצפה, דעיק ותד המשיכה, מה זה חוצפה אצל הרב קוק? זה החילונות, מגרשת אותם. ובתוכה, בתוך החילונות הזאת, רוח השם נוססת. מאיפה הפסוק? איזה פסוק זה בא? נו, זה בישעיהו, פרק נונטט, פסוק כף. כי יבוא כנהר, מה? נונטט, פסוק כף. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. בסדר? זה כבר פסוק כף א'. מתנוסס הכוונה מבריק. מבריק, זה כמו אברקות כאלה. כן, כמו מתנוצץ. הוא מתרומם, יש לו נס. כן, רוח השם נוססה בו. כן, מה אתה אומר?
אני חושב, חוצפה מגרש אותם, וכפה רוח השם נוססת, אני הבנתי את זה שבגלל החוצפה, אותם אנשים שהחזיקו בהורים החלושים, הם צריכים להביא, זה מכריח אותם להתעלות.
לא, למה שזה מכריח אותם? ובתוכה, לא מכוחה, לא כתוב מכוחה, בתוכה. כלומר, בעצם החילונות, הציונות החילונית גונזת בתוכה את הכוח של התחדשות רוח הנבואה. זה בעצם מה שהוא אומר. מה זה רוח השם? זה הנבואה. כלומר, הנבואה מפלסת את דרכה, הנבואה לא יכולה להופיע מתוך היהדות המסורתית, היא חייבת, כן, כוחות חיים גדולים, חדשים. וזה נמצא שם. בסדר? זה מה שהוא אומר. אני פשוט, אני יש קטן להבין. אני מה כתוב? לקרוא. כן? בבקשה. כן.
יכול להיות ששמו שעושה חילונות זה מפקיע את אנשי הדת להיות כזה חיצוניים לעם ואיפשהו מקום בגלל זה יכול להיות מעלה יותר גדולה זה שחוזר בתשובה שלך מתוך
יפה, יפה. נכון. בדיוק. להסיף את זה. כשהם חוזרים בתשובה, אז זה תלוי. יש שני סוגי חזרה בתשובה היום. יש חזרה אחורה, ויש חזרה בתשובה. חזרה אחורה, כוונה שאדם אומר, די לי עם מה שהייתי עד עכשיו, אני רוצה לחזור למה שהיה סבא רבא שלי. סבא רבא שלי לבש לבוש שחור, גם אני אלבש לבוש שחור. סבא רבא שלי לא הלך לצבא, גם אני לא הולך לצבא. וכדומה. כן, כל מיני דברים כאלה. כלומר, לא, זה מין ניסיון לחזור אחורה.
נוסטלגיה.
זה נוסטלגיה. בסדר. כלומר, זה לא. זה ייאוש. זה בעצם סוג של ייאוש מן ההתפתחות ההיסטורית. יש אפשרות אחרת. שאדם יאמר, לא, אני מבין לעומק את מה שעשו אבותיי, כשהם באו להתיישב בארץ, ומתוך כך אני מעמיק. הוא מגיע גם עד כדי קיום המצוות, ועד כדי רוח הקודש והתחדשות הנבואה. מובן?
הרב
אמנון,
אני צריך לומר, בגניום יש 13 מסורים. מסור
A,
מסור
B ומסור T. נו, אז מה? הוא צודק. גדולי, עכשיו, הדבר הזה שהרב אומר כאן, זה סתרי תורה בעצם, זה לא דבר גלוי. זה לא כתוב בשולחן ערוך הדבר הזה. בשולחן ערוך כתוב שאסור לעבור עבירות ושחייבים לקיים מצוות. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. יוצא לפי זה שההתבוננות הזאת שרואה בכוחות שהם שליליים מבחינת השולחן ערוך, איזשהו ערך פנימי, הדבר הזה שייך לסתרי תורה, בהגדרה, נכון? על מי יודע, מי צריך לדעת סתרי תורה?
גדולי
ישראל, הנה זו כדור. גדולי קדושי עולם יכירו את הרז ויצדיקו קודש. הם, בתומתם העליונה, יחברו את תורת הבנים לשיחת האבות ועבדיהם. כלומר, יש תפקיד לתלמידי הרב קוק לעשות את החיבור הזה. כי הרי לכאורה, מה הייתה המסקנה מתבקשת ממה שהרב אומר? האם זה אומר, יאללה חבר'ה, תפסיקו לקיים מצוות, יהיו חילונים? האם זה מה שהרב קוק התכוון? הוא לא התכוון לזה. האם הוא התכוון גם לומר לחילונים, תפסיקו להיות חילונים, תהיו דתיים? לכאורה גם לא. אז מה הוא כן רוצה? הוא רוצה לחבר את הטוב שבזה ובזה. כלומר, ואז תיווצר זהות שלישית עליונה יותר, שהיא כוללת באופן סינתטי את זה ואת זה. כן.
אני קצת
סותם לשאול,
אבל אני מקווה שאני צריך להגיד את הדברים. אם לא מהסתרי תורה,
כן.
ויש איזושהי מסורת כזאת שרצה מבית ראשון לבית שני, מהפסקת הנבואה לגבי ספרי תורה, או שזה באיזשהו שלב, כאן מי שאומר מכאן ואילך, צריך להסתכל על הדברים בזווית אחרת.
אתה שואל האם יש מסורת של סתרי תורה? כן. יש לנו מסורת של סתרי תורה. היא מתחילה, היא מתחילה מאדם הראשון ועד היום.
ואז איך לאורך כל הדורות לא רואה למה שרב נדבר עליו עכשיו?
איך לאורך?
200-300 שנה לא ישבו בגירוש ספרד, לא קם מישהו ואמר, בשמע אני כבר רואה הדבר הזה ועוד 300-400-500 שנה יביא לזה
בזה. אתה אומר שלא ראו את זה לפני זה? הרב קוק אמר שאין דבר שהוא כותב בספר אורות שאין לו מקור בתורת הארי. הכל כתוב בארי ז"ל. רק צריך לדעת לקרוא. יש איזו איגרת של הרב קוק אל ההורים שלו, שרואים מתוך האיגרת שהם אמרו לו, אולי כדאי שתפרסם את המקורות שלך שיפסיקו לתקוף אותך. הרב קוק אומר, אם אני אפרסם את המקורות, אף אחד לא יבין שזה מה שכתוב שם. בסדר? אבל זה מה שכתוב שם. אגב, אני אתן לך דוגמה. כתוב, יש לארי ז"ל ספר שהוא כתב על מגילת רות. שמעת על הספר הזה? נקרא צדיק יסוד עולם. ספר לא מפורסם כל כך. זה אחד הדברים היחידים שיש לנו מנערי בכתב ידו ממש. שזה הוא כתב ולא תלמידיו. שם הוא כותב על הפסוק במגילת רות, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יגאלך, וגאלתיך אנוכי חי השם. אם יגאלך, טוב, יגאל, ואם לא יגאלך, וגאלתיך אנוכי חי השם. מה התכוון בועז כשהוא אמר את זה? אומר הארי, הוא התכוון ככה, אם יגאלך טוב, כלומר אם הגאולה תבוא על ידי מעשים טובים, יגאל. כלומר יכול להיות שגאולה תבוא מכוח מעשים טובים. ואם לא יגאלך, כלומר אם לא יהיו מעשים טובים, וגאלתיך אנוכי, חי השם, חי השם, זה אומר הארי ז"ל, כאן נרמז היום הזמן של הגאולה. והוא מסביר מדוע, כי חי זה מידת היסוד, והשם זה מידת התפארת, אם כן ביסוד שבתפארת תהיה הגאולה. שזה יוצא הביאר. בסדר? אז יש מישהו שראה או לא ראה? הביאר זה יסוד שבתפארת. וגלתיך אנוכי, חי השם. יש תאריכים בספירת העומר שמוכוונים לספירות. והה ביער נקרא יסוד שבתפארת. אם כן אומר הארי ז"ל, אם תשים לב, תדע את זמן הגאולה. אם כן הוא ידע או לא ידע? ידע, כן.
היום הם בכל התשעון.
כן. אגב, לפני, קצת יותר מאוחר, לפני 200 שנה, הייתה חנוכת החורבה בירושלים. כן, החורבה של רבי יהודה החסיד נבנתה מחדש על ידי תלמידי הגרא. הם עשו את חנוכת הבית, כלומר כדי לציין את ההתיישבות החדשה האשכנזית בירושלים, הם עשו חגיגה גדולה בתאריך ה' באייר, תף קוף צדיק זין, אם אני לא טועה. כלומר זה ב-1837, ב-ה' באייר. כי הייתה להם מסורת מרבם, שהתאריך הזה הוא תאריך של גאולה. בסדר? ואלה שישבו שם אמרו שהם הרגישו בעליל שנפתח חלון אחד ברקיע באותה מחיצה של ברזל המפרידה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. אז אתה שואל למה, האם האחרים הרגישו? כן, הרגישו. בסדר? בבקשה. כן, מה אתה אומר? סליחה, עוד משהו. ספר הזוהר, לכל הדעות, הוא קדום מן הארי, לא? לא משנה, רבי שמעון בר יוחאי או רבי משה דילון, לא אכפת לי. מה הוא כותב? מתי מתחיל קדושת השבת להיות מורגשת בעולם? הוא אומר, 272 שנה לפני סוף האלף השישי. ככה כתוב בזוהר. שנאמר ערב, עד ערב בוקר, ערב 272, לפני סוף האלף השישי. זה שזה יוצא מלחמת ששת הימים, זה לא אשמתי. בסדר? אז ידע או לא ידע? בסדר, כן. גם הרב דון יחיה, לא זוכר מה בדיוק, מגולי ספרד, כתב בשנת 700 שנה לאלף השישי, קצת לפני או קצת אחרי, יבוא קץ גאולתנו. זאת אומרת, מתי זה 700? תפשין. קצת לפני, קצת אחרי. זה ככה הוא כותב. תבוא גאולתנו. אז ידע או לא ידע? ידע. אז מה אתה אומר לא ידע? כן. יותר מזה, גמרא. עכשיו, אתה אומר, זה המקובלים, מקובלים. גמרא מפורשת. בעקבות משיחה, חוצפה יסגה. מה זה חוצפה יסגה? מה זה חוצפה בכלל? שאין סמכות. אז איך קוראים לזה? יהדות שאיננה נסמכת על המסורת. וזה מה שמביא את הגאולה, מפורש. כן, בבקשה, סליחה. אז ידעו לו אני. כן, אבישי.
תראה, לגלי קדושי עולם, האם אפשר לשים בסוגה, כמובן, מה הכוונה שלו פה זה
רבני, חלק מהם, גם, חלק מהם לפחות.
מעבר לזה, מי יכול לחבר בין
זה? מי הם אותם גדולים? מי הם אותם גדולים שמכירים בזה? אדם אחד. הוא. זה מספיק לו. כן. גם הרב פנחס לינטופ שהיה בסוד העניינים האלה, ועוד כמה. הרב מרדכי עטיה, זכר צדיק לברכה, שהיה גם כן, שמתוך הבנתו בקבלה הגיע לזה. אם כן, מדוע ישנה נסיגה משמעותית בהשקפה הציונית בעולם החילוני? ראה, הסכמי אוסלו, גוש קטיף ועוד. עיין, אורות, עמוד, קוף סמך, פסקה ו. כן, בבקשה.
בגלל שהחילונות היא בנויה על הניצוץ יותר של האבות, היא כאילו מבטאת משהו לפני תקופת בית ראשון ו... שילוב נגיד עם התקופה אחרי זה, זה הציונות היותר דתית והחרדים, וזה מה שצריך להביא לכל המדינה, אז כאילו החילונות בגלל זה יותר מתחברת גם לעומק התורה, לקבלה ודברים כאלה שהם לא קשורים.
יש גם, יש, כן, אפשר מה, יש איזה נטייה מיסטית.
זה מתחבר לזה, כי זה עמוק בתוכם והם מתחברים.
יש גם נטייה מיסטית. עכשיו לפעמים הנטייה המיסטית היא גם סתם בגלל פופולריות של שטויות. כן, לא, לא, יש גם למשל, היום אנשים רוצים, זה מאוד אין ללמוד קבלה, זה לא...
יכול להיות שזה, בגלל שזה טבוע אצלם עמוק, זה נוגע...
כן, בעומק של העומקים יש משהו, אבל התופעה הגלויה היא בדרך כלל מגוחכת. כן?
לפי הצד הטוב שיש
בה,
הצד של החילונות.
נו...
בגאולה בעצם יהיה מצב שיהיה מן החילונים שגם יזכו לגאולה ולא...
יהיו חילונים שיזכו בגאולה? אני פשוט לא מבין את השאלה. מה זה יזכו, לשון עתיד? מה זה לשון עתיד? אני אסביר לך למה אני לא מבין. אנחנו אחרי הגאולה. הגאולה הייתה בה' באייר תש"ח. זה ההגדרה של גאולה, כלומר יציאה מעבדות לחירות.
לחיי העולם הבא, לזכות
לחיי
העולם הבא.
אתה אומר שגם דתיים יזכו לחיי העולם הבא, זה נכון. יש גם דתיים שיזכו לחיי העולם הבא, זה אני מקבל. אני רוצה להסביר משהו. זאת שאלה דתית, מה שאתה שואל. זה באמת שאלה, זה שאלה אינטרסנטית. כן? האם הבן דוד שלי שהוא חילוני, האם גם יש לו חלק לעולם הבא או לא?
יש לו בן טוב אותו, הוא לא מודע...
כן, אבל זה שאלות, זה שאלות של מקולת. ריבונו של עולם הוא למעלה מזה. ריבונו של עולם לא עושה חשבונות מקולת.
אז אפשר לדעת.
לא אמרתי שאפשר לדעת, אני אומר שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו, שיפסיקו לחשוב על הדברים האלה. בסדר? עכשיו אני רוצה, לפי זה, השאלה היא האם אנחנו צריכים לעבוד לשם קירוב רחוקים, או לשם קירוב לבבות. קירוב רחוקים הכוונה, אני קרוב, אתה רחוק. אז כיוון שאתה נורא מסכן, אני מוכן להתמלא אהבה וחמלה כלפיך, כדי שתזכה להיות כמוני. אני האידאל האנושי, אני נזר הבריאה, הייתי כל כך רוצה לעזור לך להיות כמוני. בוא, בוא, הקרב אותך אליי. זה סוג של קירוב רחוקים. כלומר, ההגדרה של קירוב רחוקים, אתה רחוק ואני קרוב. אבל מצד האמת, לפי מה שהרב אומר, יוצא שהדתיים יש להם ריחוק מהשם, החילונים יש להם גם ריחוק מהשם. שניהם צריכים להתקרב ביחד. אז הם מקרבים את הלבבות כדי להתקרב אל השם. או נקרב את כל הרחוקים, כולל עצמנו, אל השם. מובן? ואז יוצא לפי זה, שכשאתה בא ללמד תורה, או לעזור למישהו לקיים מצוות, אתה לא בא מתוך הכרה שאתה מלא והוא ריק, אלא שיש לך משהו מלא לתת לו, וגם לו יש משהו מלא לתת לך. והאינטראקציה הזאת תשנה אותו ואותך. זה מה ש... אני לא מבין. בית מדרש זה מקום שבו לומדים תורה. זה מקום דתי בהגדרה, מה אתה רוצה?
אם אנחנו באים ואומרים שיש לי מה לקבל ולא לי מה לקבל, אז בית מדרש שבו כולם עם אותה דעה לפעור, אין להם מה לחפש שם. הם לא יפתחו.
אתה צריך לדעת מה התורה אומרת. למי ניתנת התורה? תורה היא לא רק לחילונים. בסדר? עכשיו אני אגיד לך, עכשיו ברצינות. תורה לא שייכת לחילונים, תורה לא שייכת לדתיים. למי היא כן שייכת? ואני אגיד משהו מאוד מאוד לא פופולרי, אבל הוא האמת. התורה שייכת לרבנים. כלומר, בבית המדרש מועברת מדור לדור המסורת של מה התורה? מהי התורה? בסדר? ולכן צריך שבבית המדרש ילמדו תורה. זה לא משהו פלורליסטי.
אני חוזר כמה משפטים קודם מה שהרב אמר. אני לא מדבר על קרים ולמדים.
כן.
איך הוא חושב שזה יהיה? כאשר אנשים בחוץ ואנחנו פה בית המדרש, אז יהיה כיוון לבוא. מדי שלו.
איפה נעשה קירוב הלבבות? Okay. בראש יהודי למשל. במכון מאיר, תרמו למכון מאיר. מכון מאיר הוא לא ישיבה. מכון מאיר זה לא ישיבה. מכון מאיר זה מכון. ברור? בתוך המכון יש בית מדרש. מה? בתוך המכון הקימו גם ישיבה. בסדר, שיהיה גם ישיבה. זה נחמד שיש גם ישיבה במכון. הייתה פה איזו שאלה לפני כן, מדוע אנחנו מתנגדים לחילונות? טוב, בסדר, מחכו את זה. טוב, כן.
מה אני כן יכול לראות בגישה של ללמוד מהחילונים?
מה יש ללמוד מהחילונים?
לא, בדיוק, לא במובן המתנשא. יש איזה משהו באמת, אבל...
מה השאלה? נו, תגיד את השאלה, אני לא מבין.
רובנו היינו חילונים ועשינו את השינוי הזה.
מה השאלה?
מה כאילו ללמוד מהחילונים?
אז אתה שואל שאלה פשוטה. מה... אתה מערב כל מיני דברים שלא קשורים לשאלה. החלק היחיד בדבריך שהוא שאלה, זה מה יש ללמוד מהחילונים. כל השאר, היסטוריה אישית וכו', לא מעניין אותי, בתור שאלה. בסדר? אני אתן לך רשימה של דברים שאפשר ללמוד מהחילונים. א', התעוזה המחשבתית.
אפשר ללמוד את זה
מגמרי. מהדתיים? לא. כשאני מלמד דתיים, תדע לך שאני יודע מראש איזה סוג שאלות הם עשויים לשאול. אני פחות, וגם לפעמים אני גורם לשאלות בכוונה. אני נותן את השיעור, אני מתכנן את השיעור, אני אומר, טוב, אני אגיד את זה, אני יודע שזה יעורר שאלה זאת וזאת. כי פחות או יותר, הגבולות ברורים, גבולות הגזרה. כשאני מלמד חילונים, אני לא יודע מאיפה זה יקפוץ. אני לא יודע איזה שאלה ישאלו, לאיפה זה יבוא, זה הרבה יותר מעשיר. זה פותח אופקים. אז יש מה ללמוד, תעוזה מחשבתית. שתיים. אהבת הטבע. כן, אני זוכר שהייתי פעם בעיר הקודש ימית, השם יקום דמה. שבעיר הקודש ימית באו אלפי יהודים כדי למנוע את פינויה של העיר. והתיישבו בבתים הריקים שהיו שם. ישבו שם איזה חודשיים, שלושה. ואפשר היה מרחוק לראות איזה בית מאוכלס בדתיים ואיזה בחילונים. למה? כי בבתים החילונים הייתה גינה, מטופחת. הדתיים באו לשם, מה הם עשו? למדו תורה. גימל, אהבת העצמאות הכלכלית. הדתיים, יש להם תמיד נטייה לחפש קומבינה, איזשהו ג'וב, כדי להמשיך ללמוד תורה. אני לא אומר שזה פסול, אני רק אומר זאת היא המציאות. המודעות לעצמאות הכלכלית, זה דבר, הרצינות של הדבר הזה, זה דבר שיש ללמוד מהחילונים. ארבע, היעדר המושג השתדלות. למה זה השתדלות? זה מילה יפה בשביל לא לעשות כלום. ברור? החילוני לא עושה השתדלות. הוא רוצה להצליח. הוא מתכוון להצליח והוא עושה. אני זוכר פעם הייתי בעיר הקודש נווה דקלים, השם יקום דמה, ועברתי ממנהיג ציבור למנהיג ציבור, ושאלתי כל אחד ואחד את אותה שאלה. באת לפה כדי להילחם או כדי לנצח? כולם גמגמו חוץ מאחד שאמר לי, באתי לנצח. לא אומר משהו? כי כולם עשו השתדלות. בסדר? אז זה... מה? מי זה היה? לא משנה כעת. חמש. התרבות הכללית. יחס הכבוד לחול. כן? כל הדברים האלה. חמשת הדברים האלה שמניתי, בלי קשר לציונות או ימניות או שמאלנות, לא משנה, כל החמשת הדברים האלה שמניתי, חלשים בציבור הדתי וחזקים בציבור החילוני. אמת או לא?
יפים,
באמת.
זה מה שאמא שלי הזהירה אותי לפני שהגעתי לישיבה, שלא תהיה ככה וככה חמש
בערך. בערך, זה מה שאמא שלך הזהירה אותך. אמא שלך אמא טובה. עכשיו, יש דבר שחסר מאוד אצל החילונים. אתה רוצה שאני אקרא דברים שחסרים ושנמצאים אצלנו? יש אצלנו אהבת תורה, יש קיום מצוות, יש גמילות חסדים, יש סולידריות, יש אהבה. הדברים האלה הרבה פעמים חסרים בצערנו, בציבור החילוני. יש מסירות נפש על ארץ ישראל.
יש מה להחליף.
אז עושים החלפות. לא, לא החלפות. נעשה שותף. כן, בבקשה.
זה בדיוק לפי הגדרות שלך סיבות לגבי ההתחלה של השאלה. אז אותו חילוני שיש לו את הדברים החיוביים שמנית עכשיו אצל הדתיים, איך כאילו...
אז צריך לעשות עבודה של סינתזה, מה?
אני מכיר אנשים באמת חילוניים, אבל חבל הזמן אנשים. יש המון אנשים חבל הזמן במידות ואהבה.
יש הרבה קלקולים בחברה הדתית, יש הרבה קלקולים בחברה החילונית. אנחנו רוצים רשימה של הקלקולים עכשיו?
לא, לא, לא.
אני יכול להביא את רשימת כל הקלקולים שיש אצל הדתיים, רשימת הקלקולים שיש אצל החילונים. כן? זה יכלה הזמן ומה לא יכלו. אבל לא יפה, לא מקטרגים על עם ישראל. כן. אבל הרב, באמת, המפגש שלנו עם החילונות היא מתוך עליונות של קשר לתורה. בצד הזה ודאי שיש לך עליונות, כי אתה יודע תורה והוא לא. כאשר הרב מגיע למפגש עם חילונים, האם הרב פתוח גם לקבל השקפות מהן? ודאי, מה שאמת אני אקבל, מה שלא אמת אני לא אקבל בכלל. זה לא קשור אם אתה פוגש דתיים או חילונים. את האמת אתה צריך לקבל, מה שלא אמת אתה צריך לדחות. כמו שאמר הרמב״ם, ושמע האמת ממי שאמרה. כן. מה? לאנשים
שבגינה שרם דיבר, יש לי באמת שכן שיש לו גינה מטופחת,
דתי. השכן שלך, החבר שלך, הדתי, שיש לו גינה מטופחת, תגיד לי את האמת, נכון שהוא דתי לייט?
שנייה, אני יכול
להגיד את זה? נו יאללה, תנו לו לדבר.
רציני די כבר.
נו.
יש לו, הוא אדם מאוד משכיל, אדם מאוד רחב אופקים. והוא דתי והוא שבינה יפה ומטופחת ולידו יש משפחה שחוזרים מתשובה עם כמה בנים ובו אנשים וכל ויש להם על הפנים כאילו גינה גבוהה לפש ממש זועדים ו...
יפה
עכשיו אני שואל, אני מבין את זה בשלרה שזה נכון מה שאותו... זה שטיפר תגידה, זה נכון או ש...
יש מה ללמוד אחד מהשני
לא, בזה הבאת יש מה ללמוד מהתחום שלה, אבל איפה... כמובן שזה לא אותו יהודי, הוא גם דתי מאמין. אז זה לא כאילו, אתה בא גינה?
אז מה אתה רוצה?
אני אומר שזה, בעצם זה דבר, זה נכון,
משהו עזר? ודאי, הלאה. הלאה, אני רוצה לגמור את הפסקה. אנחנו כבר אחרי הזמן. רגע, אני רוצה לקרוא. אז גדולי קדושי עליון, קדושי עולם, יכירו את הרז ויצדיקו קודש, הם, בתאומתם אלו, יחברו את תורת הבן משרת העבוד לעבדיהם, ותורה מאותרת בכל הוד ובכל גבורה, בכל חן ובכל תפארה, תתגלה, להיות לאתר את סביב ולצפירת תפארה לשאר עמו. חזקו, אל תיראו, אור משיח מתנוצץ, גאולת עולמים מופיעה מכל החרקים, מחושך הרשעה והכפירה המנובלת, הבזויה וחדלת אישים. הנה, חסרונות של החברה החילונית. כן? בוא יבוא, משם, אור עליון, אשר יעמיד במרחב רגלי ישראל וירומם בכבוד קרן עם יודעי אלוהיו. יאיר אור על כל מחשקים, ויעודד קדישי עליונים בישועת אמת, רק חסדי אבות יישארו. וכל ענו ולב, אשר ידעו איך להיות בעיניהם דקאים וגיבורים יחד, אלה הם אשר יכירו אור תורה העליונה, הנובעת משיחתם של עבדי אבות, שהיא גאולתם של בנים. שלום.